אנחנו גמרנו פה את, את המאמר של בראשית. נשארו כמה שורות, אבל בו את הרעיון עצמו למדנו, שתי נקודות. אולי זה מתחלק יותר. נקודה אחת למדנו שכשאדם פוחד שמסתכלים עליו, כשהוא עושה משהו לא יפה, אז בפנימיות נפשו הוא פוחד מהקדוש ברוך הוא. היות שהוא לא ראוי לזה, הוא לא מזוכח מספיק, אז נדמה לו שהוא פוחד מבני אדם. ואז הוא סוגר דלת, הוא סוגר חלון. אם היה יודע את האמת, היה מבין שזה לא עוזר לו. זה אמר בשם הבעל שם טוב. ובהמשך הוא דיבר על עוד נושא אחד. יש קשר, אולי נגיד בסוף את הקשר בין שני הנושאים. הוא אמר שכשהאדם כן חטא, האדם חטא והוא רוצה עכשיו לתקן את החטא, זה לא מספיק שיחזור לאותו מקום שהיה לפני החטא. הוא צריך לעלות למקום כזה שאם הוא היה שם קודם הוא לא היה חוטא. מה המשמעות של זה? הוא אמר שהמשמעות של זה זה הקשר הפשוט, הישיר לקדוש ברוך הוא, שלא, שהוא לא עובר דרך השכל, שלא מחפשים עליו שום סיבה. אולי, לא דיברנו על זה עד הסוף, אבל אולי אפשר לתת דוגמה. בחיים שלנו אנחנו רואים, בן אדם צריך הרבה דברים. הוא צריך מזון, הוא צריך לבוש, הוא צריך בית. יש הרבה דברים שבן אדם צריך, אבל הכי הרבה מה שהוא צריך, צריך אוויר. שום דבר, אם לוקחים, אם ייקחו מאיתנו הכל, אז חמש דקות אנחנו נחזיק מעמד. אבל אם ייקחו מאיתנו אוויר, לא נחזיק מעמד אפילו חמש דקות. ארבע דקות לא מגיע חמצן למוח, אז אין, זה בלתי הפיך. בן אדם לא יכול לחזור יותר. יכול לבוא מישהו ולומר, את האוויר לא רואים, וגם לא מוכרים אותו באף מקום, ואין לו מחיר, ולא מדברים עליו. ראיתם פעם כותרת בעיתון על, חמצן, על אוויר? כל היתר מפרסמים כל הזמן, ויש חנויות איפה שמוכרים את זה. אנשים עומדים בתור לקנות את זה. כנראה שהדברים האחרים חשובים. אוויר זה כלום. אבל ברגע שהוא מדבר את זה, הוא נושם. אם הוא לא היה נושם, הוא לא היה יכול לומר את זה. זאת אומרת, יש הרבה פעמים שאנחנו מפספסים, אף אחד לא טוען את זה במודע, אבל מי שם לב שהוא נושם? אנחנו לא שמים לב. יש בינינו כאלה שכשאין אוויר הם גם לא שמים לב. לפעמים בן אדם הוא נמצא בחדר חנוק עם המון בני אדם וכואב לו הראש ומישהו אחר צריך להגיד לו אולי תצא רגע החוצה. הוא לא מביא, הוא לא קושר. למה? כי לפעמים הדברים הכי בסיסיים, הכי פשוטים, אותם אנחנו מפספסים, רואים רק את כל, את כל היתר, את מה שבנוי על זה. ובאותה צורה יש לנו את השכחה, לשכוח את הקדוש ברוך הוא. בעצם לשכוח את הקדוש ברוך הוא זה כמו לשכוח לנשום. זה לזכור את הכל, את כל מה שאנחנו צריכים וכל מה שזה אמר וזה עשה וזה וזה. אבל איך כתוב שם? אצל אוויל מרודח. לא, נבוזרדן. נבוזרדן שהוא עשה את המשתה, באותו לילה הרגו אותו. שכתבו לו על היד, על הקיר, מנה מנה תקל ופורסים. בספר דניאל, הסיפור. אז כתוב שם, לקחת את כלי בית המקדש ושיבחת לאלוהי הזהב והכסף והעץ והאבן שאתה פולח להם ולקדוש ברוך הוא שנשמתו בידך עליו לא חשבת. שנשמתך בידו עליו לא חשבת. לא, כתוב שם לא הדרת. יש איזה הרבה משמעויות. המשמעות הפשוטה בארמית זה לא חזרת אליו. לא הפנית אליו את המבט. אתה חשבת על הכל וזה בעצם השורש של עבודה זרה שמתחילים לכבד את השמש ואת הירח ואחר כך מכבדים רק את השמש ואת הירח. בהתחלה זה גם את השמש ואת הירח. אבל הבסיס, את הבסיס לא רואים, כי הבסיס לא נראה ולא מושג. אבל הוא קיים בתוכנו. גם בתוך המהלך החיים שלנו, אנחנו שמים לב למה שאנחנו עושים, אנחנו שמים לב למה שאחרים עושים, אבל לנקודת החיות עצמה אנחנו לא שמים לב. כמה פעמים אנחנו שמים לב שאנחנו חיים או שאנחנו קיימים? אנחנו לא שמים לב. שמים לב לכל מה שמתרחש על פני השטח. אבל את עצמנו אנחנו לא רואים. סיפרתי פעם הסיפור של רב הינך. היה אדמור, הוא היה אדמור 3 שנים לפני החידושי ערים. בין הרבי מקוצק לחידושי ערים, הוא היה אחד מהחבורה של יותר מבוגר מהחידושי ערים. הוא היה אדמור 3 שנים. ויש ממנו מקובל סיפור על ילד עצלן שבבוקר לא הסתדר, הוא תמיד היה מאחר לכיתה. אתם זוכרים? דיברנו על זה. תמיד היה מאחר לכיתה, הוא לא היה מוצא את הדברים, אמרו לו שיכתוב על פתק. אז הוא כתב בסוף הפתק, אחרי איפה שהוא כתב, איפה כל דבר הוא שם, כתב, אני בעצמי במיטה. כשהוא קם בבוקר, אז הוא מצא את הכל, והוא לא ראה את עצמו במיטה. התחיל לחפש את עצמו, איפה... אמר רבי נח, זה ה... הנמשל זה כל אחד מאיתנו, אנחנו לומדים, מתפללים, הכל, הכל מתוקתק, אבל איפה אנחנו? את עצמנו אנחנו לא רואים. ואותו דבר גם בפילוסופיה, אנחנו תמיד רואים את הגילויים, את העצם אנחנו לא רואים, את העצמות אנחנו לא רואים. יכול להיות אחד שיהיה מקובל גדול, אבל הוא ישכח את הקדוש ברוך הוא. היה סיפור אצל האדמור האמצעי, הבן של בעל התניא. שהוא פעם אמר, זה מאמר מאוד ארוך, זה בהמשכים, מערב ראש השנה עד מוצאי יום כיפור, זה ספר שלם, כשהוא נתן את זה כתוב, זה יצא ספר. ספר נמצא, זה עטרת ראש, ספר שלם על ראש שנה ויום כיפור. ובאותה שנה כשהוא אמר את זה, אז אחרי יום כיפור, כל החבר'ה שם התאספו בחצר, ושמו שולחן, ועל השולחן כיסא, וישב שם למעלה אחד מאלה שהיה להם זיכרון טוב, וחזר על הכל. את כל מה שהרבי דיבר בערב ראש שנה ובראש שנה ובשבת תשובה ובערב יום כיפור ומוצאי יום כיפור, כל זה הוא חזר. ועל האדמו"ר האמצעי היה חדר של התבודדות בגינה. אז הוא עבר שם, הוא הלך לחדר שלו, אז הוא ראה את האספה הזאת. היה לו בן, קראו לו רבי נחום, לבן שלו. אז הוא שלח את הבן שלו שיבדוק מה קורה שם. אז הוא חזר אליו ואמר לו, יושב שם על הכיסא פלוני בן פלוני, והוא חוזר את כל מה שאתה דיברת, מערב ראש שנה עד אתמול בערב, אני יודע מתי שזה היה. אז הוא אמר לו, לך תגיד לו שלא ישכח על מה הוא מדבר, שהוא מדבר על הקדוש ברוך הוא. היה כל כך הרבה חסידות, כל כך הרבה קבלה, וכל כך הרבה... אבל את הנקודה אפשר לשכוח. זה, העבודה האמיתית זה לחשוף את הנקודה הזאת. וכשחושפים את הנקודה הזאת, הנקודה הזאת לא יכולה להיפגע, לא יכולה להיפגם. כשחושפים את הנקודה הזאת, אפשר משם, עם הכוח שלה, לתקן את כל העוונות. וזה בעזה החיבור של התפילה עם התשובה. מדרכי התשובה זה להתפלל. כך כתוב ברמב״ם, להיות... השב צועק תמיד להשם, להתחנן להשם. אז מה זה התחינה הזאת? התחינה הזאת צריכה לבוא, הוא אומר, מהאצילות, מהנקודה הפנימית של הנפש. לא מהמקום של השכל ולא, ולכן החסידים הראשונים, לפני שהתפללו, הם היו שוהים שעה אחת ושותקים. והוא מסביר את זה שהם היו שותקים, כשאנחנו חושבים, אז אנחנו גם מדברים, רק מישהו אחר לא שומע, אבל אנחנו מדברים כל הזמן. הם שתקו גם במחשבה. מה פירוש הם שתקו? כשעומדים מול העצם בעצמו, זה שתיקה. כשעומדים מול הגילויים, אז יש מה לחשוב עליהם. כשעומדים מול העצם, זו תחושה פשוטה. יש ביטוי בזוהר הקדוש, ישראל הוא מלכה בלכודוי. כותב בליקוטי מאורן, בתפילה, בן אדם צריך לשכוח עולם ומלואו, למרות שהוא מתפלל על צורכי העולם בתפילה. אבל בעצם הוא מתכוון רק על השכינה, הוא מתכוון רק של השם יתברך ינחת רוח. הוא מבקש פרנסה, כי הקדוש ברוך הוא אוהב יהודים שיש להם פרנסה. בשביל זה הוא מבקש פרנסה. הוא לא, את עצמו הוא שם בצד. זה, וזה זה יכול להביא את התיקון ואת הכל, ועכשיו אנחנו לא חסידים הראשונים. אז הוא אומר, בן אדם צריך להשתמש בעצת חז"ל, זה נראה בהתחלה קצת לא סימפטי, אבל אם מתבוננים בזה לעומק, אז רואים שזה לא נורא בכלל, להפך. עצת חז"ל, חז"ל אמרו שצריך לחזור בתשובה לפני שמתים, והרי לא יודעים מתי ימותו, אז צריך כל יום לחזור בתשובה, כי אולי מחר ימותו. ככה חז"ל אמרו. זה נראה כאילו להיכנס לדיכאון, לחשוב הנה הולכים למות וזה, אבל האמת שהדיכאון ככה אמרו, אני לא אומר את זה מעצמי. האמת להפך, האמת שבן אדם שחושב על זה ברצינות ולא מדחיק את זה, אז הוא מתמלא שמחה על כל יום שהוא חי. הבן אדם שמדחיק את זה, הוא פשוט מזיז את הקונפליקט לרובד יותר פנימי. כי כולם יודעים שימותו בסוף. אף אחד לא חושב שהוא יחיה לעולם. ואם הוא יודע שהוא קיבל מתנה עוד יום, שביום הזה יכול לעשות נחת רוח להשם יתברך, אז הרבה מהחשיבה שלו הופכת להיות לא רלוונטית. הוא חושב, נגיד, אם במקום פלוני יתנו לה הרבה כבוד, או אם ירוויח שם הרבה כסף, או כל מיני דברים כאלה, אז מה יחשבו עליי, מה יגידו, זה היה מוצלח. כל המחשבות האלה, ברגע שבן אדם יודע שמחר הוא יכול להחזיר את הפיקדון, אז זה לא רלוונטי, זה כאילו, זה כמו בחלום, יש לפעמים שבן אדם חולם ודברים שממש כאילו, וואי, אני לא מספיק ולא זה, מכירים את החלומות האלה. ובסוף, מה היה אם היה מישהו בא ואומר לו, תשמע כבר 5:55, עוד 5 דקות השעון מצלצל, וזה כבר לא חשוב בכלל, כן? על ידי זה הוא אומר, הוא יכול להגיע לעמוד בתפילה נקי, עם חשיבה רלוונטית, לא עם מחשבות כאלה שמסתירות את הנוכחות של השם. החיפוש אחרי המעמד בחברה ואחרי המעמד בכסף וכל זה, החיפוש אחרי הדברים האלה, הוא משכיח את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. ברגע שהמחשבות האלה הן לא רלוונטיות יותר, אז הבן אדם יכול יותר בקלות למצוא את הנוכחות של השם, ואז הוא יכול להתמסר אליו יותר אמיתי מה שבלי זה. אולי לא נגיע מיד למדרגה מי יודע מה. עכשיו אני רוצה בסוגריים להגיד משהו, כי יש, משני הכיוונים יש לזה מקבילה. קודם כל העניין הזה של להשתיק את המחשבות, יש מקבילה בסוף הספר, ושם הוא מדבר על זה אחרת לגמרי. הוא מדבר על להשתיק את המחשבות, הוא נותן דרך איך שהמחשבה תישאר בלי מחשבות, המוח יישאר בלי מחשבות. על זה הוא לא מדבר כאן. ושם הוא דיבר, באמת שם הוא אמר את זה לאנשים פרטיים, הוא לא דיבר את זה ברבים, את מה שכתוב שם. עכשיו, דבר השני, לכל עניין של להזכיר לו יום המיטה, הפירוש הפשוט הוא שונה לחלוטין מההקשר שהוא מביא את זה כאן. שהאדם צריך להזכיר לעצמו את יום המוות, ההקשר הפשוט של זה שהיות שכל אחד יודע שאחרי המוות מגיע דין וחשבון, צריך למסור דין וחשבון, אז אומרים לו, תזכור שאתה עתיד למות ותצטרך למסור דין וחשבון, אז לא תחטא, פשוט. כאן הוא לא מדבר על זה. הוא לא מדבר על הדין וחשבון, הוא לא מדבר על כלום, הוא מדבר על הנוכחות שלנו פה בעולם הזה. אם בן אדם זוכר שהנוכחות הזאת היא הרעית, וזה לא משנה אם מסתכלים ככה, אז זה כבר לא משנה אם הוא מזכיר לעצמו את יום המיטה, שזה יבוא בעוד יום או בעוד 20 שנה או בעוד 100 שנה, זה בכלל לא חשוב. הוא מזכיר לעצמו את הרעיות של הדברים ואת חוסר החשיבות שלהם. שבעצם החשיבות הקבועה, החשיבות האמיתית שיש בחיים, בגוף, זה שאפשר לעשות נחת רוח לשם יתברך. במחשבות האלה אין נחת רוח לשם יתברך. הוא רק מרחם עלינו יותר, אלא נפלנו. זה פחות או יותר מה שלמדנו. לפי זה הוא אומר, הוא מסביר את המילה בראשית, ברא אלוקים. יש שם קושייה גדולה, למה התורה מתחילה מבראשית, למה התורה לא מתחילה מהמצוות. ככה רש"י מביא. אז הוא אומר, כי בבראשית יש שתי משמעויות. יש משמעות אחת של בראשית, שהיא בתחילת הדבר, ויש בראשית שהיא לפני התחלת הדבר. הוא מביא לזה דוגמאות מהפסוקים. עכשיו, בראשית שהיא בתחילת הדבר, אז זה כבר חלק מהדבר עצמו. ופה אי אפשר לומר את זה, כי זה מבחינת הדקדוק, בראשית, צריך להיות כתוב על בראשית מה. אם היה כתוב בראשית הזמן ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, או בראשית העולם ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, או בראשית הכל, זה היה מובן. אבל כשאומרים סתם בראשית, אז אי אפשר להסביר שזה בתחילת משהו. חייבים לומר שזה לפני התחלת משהו. שם לא מפריע שזה מסוגנן בלשון סמיכות. למה? אני לא הבנתי, אבל ככה הוא אומר. והבראשית הזאת, רש"י מביא בהמשך שזה ישראל והתורה. אלה שני הדברים שקודמים לעולם. העולם מקבל מהם את היניקה. והיות שכך, אז אם המעלה של ישראל הרבה יותר חשובה מהמעלה של העולם, היה צריך להתחיל את התורה, הסיפור של עם ישראל, בעיקר מהמצוות. באמת הרב צבי יהודה היה תמיד אומר להתחיל ללמוד חומש עם ילדים מפרשת לך לך. צריך לספר על מה ילד צריך ללמוד, על אדם הראשון שהוא חטא ואחרי זה קין הורג את הבל, והתחיל ללמוד על צדיקים. אבל אחר כך הרבה קודם כל ישלימו לו את זה, זה לא הנקודה, אבל הנקודה שכאילו אין זמן, תגיד מה שאתה רוצה להגיד. אז לכאורה התורה הייתה צריכה להתחיל, אם לא מהחודש הזה לכם, כמו שרש"י שואל, לפחות להתחיל מלך לך. ואחר כך אולי את כל הסיפור, לעשות סיפור כאילו אברהם מספר ליצחק מה היה בראשית הבריאה. אבל קודם כל תתחיל מאברהם, זה יותר חשוב. אז על זה הוא אומר, על זה רש"י מתרץ, שזה כדי לומר את המעלה של ארץ ישראל. התורה מתחילה עם הבריאה של השמיים והארץ, כדי שאף אחד לא יוכל לפגוע בארץ ישראל, אף אחד לא יכול להגיד לו, כאילו, האלוקים שנותן תורה זה מישהו אחד, האלוקים שברא השמיים והארץ זה מישהו אחר, ואז העמים זורקים אחד מהשני מהארצות שלהם, זה תהליך טבעי כזה. אבל אם זה אותו אלוקים, אז אם כתוב בתורה שארץ ישראל שלנו, אז אין לכם טענות. זה פחות או יותר, עם זה אנחנו גמרנו את המאמר הראשון. אנחנו נפתח עכשיו באלה תולדות נוח. יש בדפים את ה... אין, הדפים לא הגיעו עדיין, אה? הגיעו הדפים או לא? היא לא הגיעה היום. היא אמרה שהיא תביא את כל את המאמר הבא. יכול להיות שהיא תגיע. טוב. כשהוא בעל פה. אלה תולדות נוח. כתוב שם נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח. ולמה כתוב נוח נוח? למה כתוב פעמיים? אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח הצדיק. אלה תולדות נוח, פסיק. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אז כתוב שם, ברש"י כתוב, בגלל שהוא הזכיר אותו, אז הוא מספר בשבחו. כי בעצם תולדות, היה צריך להיות כתוב, אלה תולדות נוח שם חם ויפת. זה המשמעות הישירה של תולדות. למה כתוב תולדות איש צדיק? אז יש שני פירושים. פירוש אחד שהתולדות האמיתיים של הצדיקים זה המעשים הטובים שלהם, כי זה מה שנשאר לנצח. והפירוש האחר הוא שאם מזכירים צדיק, צריך להגיד זכר צדיק לברכה. אז כתוב שם איש צדיק תמים היה. אבל למה כתוב פעמיים נוח? רש"י לא מסביר. למה כתוב פעמיים נוח? למה צריך לכפול את שמו? ולא די היה אלה תולדות נוח איש צדיק. עכשיו עוד דבר, כתוב ברש"י, כתוב תמים צדיק היה בדורותיו, אלה דורשים לשבח ואלה דורשים לגנאי. יש אומרים שבדורותיו, שאפילו בדורו הוא היה צדיק, מחזיק מעמד נגד כל הרוחות שבעולם. ויש אומרים שהוא היה בדורותיו, יחסית אליהם הוא היה צדיק. אם היה בדור של צדיקים, הוא לא היה נחשב לכלום. מה זה העניין הזה? למה רש"י צריך להביא שיש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי? מה זה בא להגיד לנו? חוץ מזה שזה בא להסביר את המילה בדורותיו, כמובן, אבל מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? אמנם, איתה מהרבי רבי דוב זצ"ל. ככה קראו בפולין למגיד ממזריץ', קראו ביידיש דה רבה רבר, פעמיים רבה. דה רבה רבה בר, כך קראו לו. בר זה דוב. וככה הוא כותב את זה, כמו שמדברים. איתה מהרבי רבי דוב זצל, שזה דנודע מהארי זצל, זה שנודע מהארי, זכר צדיק לברכה, שאחר התפילה הרצויה נשאר רשימו מן המוחים, אחרי כל תפילה ראויה נשאר רושם לכל היום, המוחים כאן זה לאו דווקא שכל, המוחים זה ה... איך אפשר להסביר את זה? הדביקות, כן, המודעות המוגברת שהייתה בזמן התפילה. אז מזה נשאר רושם לכל היום. זה לא שבן אדם גמר את התפילה, אז הוא חוזר להיות אותו דבר כמו קודם. נשאר רושם. מה זה הרשימה הזאת? הרושם הזה זאת היא ההכנעה שנשאר באדם. אם רואים שיש בו הכנעה, הסימן שנשאר בו משהו מהתפילה. אם לא, יכול להיות שהוא יתפלל טוב, אבל לא נשאר בו שום דבר מהתפילה. היינו, אף שאי אפשר שיהיה האדם בכל היום בהתגברות המוח והלב כמו בתפילה. רבי יוחנן אומר בתלמוד, הלוואי שיתפלל האדם כל היום כולו. הלוואי. אז גם בזמנם אמרו הלוואי. זאת אומרת שזה לא כל כך מצוי. מכל מקום, המוחין, היינו ההכנעה הנשארת בו. עד כאן לשונו הקדוש של המגיד ממזריץ'. צריך להבין מה זה הרושם הזה, ומה זה המוחין האלה, ולמה יכול להיות שבן אדם מתפלל בכוונה, ולכאורה הוא התפלל עם כל הלב, וחמש דקות אחרי התפילה הוא נשאר עם כל הישות שלו, עם כל עזות מצח. ושום דבר לא זז, איך זה יכול להיות? אז הוא מסביר ככה. על פי פשוט הוא, מהי רשימה? למה קוראים רשימה? כשכותבים אות ומוחקים אותה, נשארת רשימה. היינו שלבנונית הנייר אינו ניכר כל כך בגלל שחרות האות שהייתה כאן. האות המחוקה מעלימה על הנייר, כן? ולולי שחרות האות שמקודם הייתה הלבנונית ניכרת. רק שהלבנונית נכנעה ונתבטלה מעט להשחרות שעליו. זאת אומרת, הנייר הזה הוא משומש, כתבו עליו משהו. אם היו מחזיקים את העיפרון סנטימטר יותר רחוק מהנייר, והיו עושים באוויר את כל התנועות האלה, לא היה נשאר רושם על הנייר. נשאר רושם על הנייר כי נגעו בנייר. עכשיו אנחנו יכולים להתחיל להבין שיש תפילה שנוגעת בבן אדם, ויש תפילה שנמצאת רק במוח שלו. אבל היא לא נוגעת בו. אם זה נוגע בו, אז אחר כך הוא נכנע. ואם זה לא נוגע בו, אז אין לו הכנעה. יש לו ראש גדול, הוא מתפלל בכוונה, יש לו ריכוז חזק. אבל זה לא נוגע בו. זה לא נכתב עליו. איך כתוב שם? במגילת ספר כתוב עליי. אז אמרתי במגילת ספר כתוב עליי, לעשות רצונך אלוקיי חפצתי, ותורתך בתוך מעי. תשימו לב למילים, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו. בן אדם יכול לומר בצורה כזאת, שבמגילת ספר, כמו שדברים נכתבים במגילת ספר, ככה דברים נכתבים עליו. ואז זה גורם לו שלעשות רצונך אלוקיי חפצתי, לא את הרצון של עצמו, הוא כבר לא אז פנים יותר, הוא נכנע. למה? כי תורתך בתוך מעי. זה לא רק במוח שלי. נכנס לי לבטן, כמו שאומרים. זה חלק... זה נכתב על גבי, זה הפך להיות המהות שלי.
זה נעשה על ידי התפילה כשהאדם מתפלל?
כאן הוא מדבר בתפילה. זה יכול להיות גם בלי התפילה. אבל הזמן לזה בפשטות זה התפילה. התוכן של התפילה יכול לסייע לזה.
לא הבנתי מה גורם לזה
מלכתחילה.
יש איזה פעולה שאדם עושה שזה גורם?
תכף נראה, הוא ידבר על זה. על זה הוא מדבר זה רק הכותרת. האמת ככה, אם לא היינו מסובכים כל כך, אז היה קורה ספונטנית. רק היינו פותחים את הסידור ורואים מה כתוב שם, זה היה צריך לקרוא לנו. בגלל שאנחנו מפותלים, אז ליישר אותנו, זה עבודה. אתה מבין, זה כמו חוט שזור, שאתה רוצה ליישר אותו, קופץ לך חזרה. אז צריך ללמד איך ליישר אותו. וזהו עניין ההכנעה האמיתית שבאדם. למה הוא מדבר על הכנעה אמיתית? כי יש עוד הכנעה. דרך כלל, לא יודע אם זה לא במקומותינו, אבל יש מקומות שכששואלים מה זה הכנעה, אז אומרים שבן אדם יקרא לעצמו בכל שמות הגנאי שבעולם, ויגיד לעצמו שהוא לא שווה הרבה וכולו, זה נקרא הכנעה. הוא אומר שזה לא הכנעה אמיתית. הוא מסביר את זה אחר כך בעריכות. הכנעה אמיתית, אם היא מן האור ששוכן עליו, יכולה להיות הכנעה. זה הכנעה אמיתית, שהיא באה מהאור ששוכן על האדם. ואז זה סימן שבאמת האור שכן בו. ואם לאו, אין זאת הכנעה. זה יכול להיות שזה דמיון של הכנעה, ויכול להיות שהוא מתגאה עם ההכנעה שלו. וסימן לגסות הרוח, עניות בתורה. חז"ל אמרו סימן לגסות הרוח, עניות, ומפרשים את זה שהכוונה לא לעניות בכסף, אלא לעניות בדעת. הוא מדבר כאן על תורה, הוא לא מדבר על הדעת או דף. הוא מדבר על שהתורה הופכת להיות מורת דרך. שאם הוא עני בתורה, ואין אור של קדושה בו, בתוכו אין אור, אי אפשר לו שיהיה נכנע והוגס הרוח. ואפילו אם נדמה לו שהוא נכנע או שפל רוח, אין זאת הכנעה והנאווה אמיתית, רק בערות וריקותי. כך למשל כמה מצבים, בוא נדבר על עצמנו, מה אנחנו צריכים להסתבך. בוא נדבר על תפוח אדמה. טוב? נדבר על תפוח אדמה. ניקח תפוח אדמה, נחזיק אותו באור שבועיים. נשים אותו בחושך. הוא לוקח איתו קצת אור. שבועיים הוא היה באור. יום ולילה הדלקנו לו אור. עכשיו לקחנו אותו לחושך, שום דבר, הוא לא למד כלום, הוא בחושך. הוא לא ספג אור. האם נשים אותו בתוך סיר עם מים, נדליק את הגז, הוא יהיה שעה על הגז, הוא ישתנה לגמרי. יכול להיות שהוא יתקרר אחר כך. אבל אתה תוקע בו מזלג, אתה אומר זה מבושל. מה קרה? מה ההבדל? האור היה בחוץ, האור לא נכנס פנימה. איך נראה תפוח אדמה לפני שחתכו אותו לשניים בפנים? בפנים הוא שחור כמו לילה. אין לו צבע, והוא לא לבן בפנים, כי האור לא מגיע אליו. אז אתה שם אותו במקום שמשפיעים עליו מבחוץ, אז אחר כך הוא הולך לאן שהוא הולך, והכל מתפוגג. אבל אם החום זה דבר שנכנס פנימה, שנכנס פנימה זה משנה אותו. אבל יכול להיות עוד מציאות שאתה תוקע מזלג בתוך תפוח אדמה, והוא נראה לך רך. ואתה יכול להגיד שהוא מוכן, אבל אם תריח אותו, אז אתה תגיע למסקנה שהוא פשוט רקוב. לא שהוא... זה ברור? זאת אומרת, יכול להיות שלוש מצבים. יכול להיות מצב כזה שהבן אדם מתפלל והוא היה באור, ובכלל אין לו הכנעה. אחרי שהוא הולך מהאור, הוא חוזר לחושך שלו כמו שהיה קודם. יכול להיות שזה נכנס בו וזה פעל בו באמת הכנעה. ויכול להיות מצב... שנראה לו, הוא רך לגמרי, הוא מסכים לכולם, והוא מוותר לכולם, הוא פשוט רקוב. הוא לא קיים. התכונה המרכזית שלו שהוא לא קיים. זו תכונת האופי המרכזית שלו, שהוא בכלל איננו. זה סוג של רפיסות. זה מחלת נפש. והוא נדמה לו שהוא פעל ועשה בעצמו איזושהי הכנעה ואיזה זה. כי יש בן אדם שבכלל אין בו רוח דעת ורצון חזק, והוא בשפלות. אבל מה פירוש הוא בשפלות? הוא בשפלות רק כמו חולה חס ושלום, ששפל לא מפני מידת הענווה, רק מפני שאינו מרגיש בקרבו רוח וכוח, ובריו מתפרקים. הוא במצב פשוט מצב גרוע. שבירה היא שבירת עצמותו. הוא פשוט שבור. בן אדם שבור זה לא בן אדם נכנע. אבל דרך התורה היא עד הרבה, ואז כנמר. איש חזק במוח ורצון חזק לעבודה, ואם כל זה יהיה בהכנעה, לא מפני שהוא ריק, רק מפני האור ששוכן עליו ונתבטל ונכנע עצמותו עד שאינו ניכר. הוא נכנע אל, לא שהוא נכנע בעצם, הוא נכנע אל הקדוש ברוך הוא. בתפילתו ותורתו שהאור בו הרבה נתבטל יותר ונכלל לקדושה, וגם אחר התפילה רשימה עוד על כל פנים נשארה ועודו נכנע. עכשיו, במה זה תלוי? מה, איך אמרת, מה צריך לעשות כדי שזה יקרה? כן? ותלוי. אם בתפילתו האור מקיף את כל גופו וחודר בכל פנימיותו, והאור העליון נכתב ונחקק על כל גופו וכוחותיו, אזי גם נכנע בתפילה וגם לאחר התפילה מן הרשימו כשנשארה בו. ננסה עוד מעט להסביר את זה יותר. מה שאין כן, כשהקדושה לא הקיפה את כל גופו ולא נכנסה בו בכל פנימיותו מבית ומבחוץ, אף שבמחשבה כיוון את תפילתו, מכל מקום גופו לא נתרגש. וכתב עליון באש לבנה לא נכתב בגופו, שיקנה וניכר גופו. לכן כל עניין הכוונה מוזכרת בגמרא בלשון כוונת הלב, אם כיוון ליבו. אף שעיקר הכוונה הוא במחשבה שהיא במוח, אבל בכוונת המוח בלבד לא די, רק גם בכוונת הלב שכולל את כל גוף הדבר, את כל הגוף, רק גם בכוונת הלב שכולל את כל הגוף, וזה הדבר תלוי. צריך להסביר את זה יותר. זה מאוד קשה להסביר את זה. תכף תבינו למה קשה להסביר את זה. השפה שלנו היא שפה של המוח. זה השפה של המוח. אין לנו שפה לשום דבר אחר במציאות שלנו. אפילו כשאנחנו יושבים מתחממים בשמש ואומרים איזה יום יפה היום, שאין שום עניין, חתול יכול לחשוב את זה, נכון? אין כאן שום עניין שכלי. אבל האמירה היא אמירה של המוח, זה השפה של המוח. המוח נותן ציונים, הוא מקטלג, היום יום יפה, אתה כבר יכול לדייק דיוקים, כמו בגמרא, סימן שמחר ואתמול לא היה ימים יפים. זה השפה של המוח. אין לנו שפה אחרת. אם היינו יכולים להיכנס לתוך, אני הלכתי להגיד, לתוך הראש של הרגל, כי זה בשפה של המוח, אז כל הזמן אני מחפשת את הראש בכל דבר. אם היינו יכולים להיכנס לתוך ראש של רגל, איך רגל חושבת? קודם כל, מי קבע שחושבים רק עם הראש? הראש חושב שחושבים רק עם הראש, כי הוא רק מבין מחשבות של ראש. אבל בעצם מחשבה, אם נבין יותר נכון, מחשבה, מהות של מחשבה זה תקשורת. זה כמו כלי תחבורה שמוביל דברים ממקום למקום. זה המהות של המחשבה. יש משהו, זה מוביל פעם בשני הכיוונים. גם מהעולם אל האדם, וגם מהאדם אל העולם. זה המחשבה. תיקח מהבן אדם את המחשבה, אז הוא בעצמו לא ידע מה מתרחש בתוך הנפש שלו. המודעות שלו לא תקלוט מה מתרחש לו בנפש. והמחשבה הזאת, תקשורת כזאת, יש לא רק במוח. יש את זה בעיניים ובאוזניים וברגליים ובכל מקום. בכל חלק מחלקי הנפש, בכל 10 כוחות הנפש, ובמחשבה דיבור ומעשה, למחשבה עצמה יש מחשבה. זה דבר מאוד מורכב. להרגיש את זה, צריך להיכנס למצב שונה מהמצב היומיומי שלנו, לגמרי. להתחיל לנסות לקלוט, ליצור קשר עם דברים, לא דרך החשיבה הזאת שאנחנו מכירים. ואם נפתחים לזה, אבל זה צריך לשבת לבד ולחשוב, לא, זה לא, אי אפשר ללמד את זה. על כל פנים, מה שאני מכיר, אני לא מצאתי טכניקה איך מלמדים דבר כזה. אולי פעם יהיה איזה גאון שידע לסגנן בשפת המוח איך מתרגלים את השפות של חלקים אחרים בגוף או בנפש. זה צריך להיות גאונות, משהו לא מצוי. אבל על כל פנים, מה שעוזר לזה, זה ריכוז, אבל לא ריכוז במשהו, אלא ריכוז בנוכחות. בנוכחות שלנו, בנוכחות של הקדוש ברוך הוא. בנוכחות של הקדוש ברוך הוא לא רק מולנו, אלא מול כל העולם. בעצם כשמגיעים לשפה כזאת, חשיבה כזאת, אז זה כבר לא משנה אם זה אני או אתה או העץ ממול או האדמה או השמיים או הירח, זה לא משנה בכלל. הקדוש ברוך הוא חושב והמחשבות שלו נראות ככה, ולכל מחשבה כזאת יש תקשורת עם כל המחשבות האחרות. זה דבר מאוד 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 מובן, מאוד לגיטימי, שלכל מחשבה יש תקשורת עם כל המחשבות האחרות. חלק מהמחשבות האלה מתבטאות אצלנו בצורה של שכל, חלק מתבטא אצלנו בצורה של הליכה, חלק יכול להתבטא בעץ פורח, זה יכול להתבטא בכל מיני דברים. וכל הדברים האלה יכולים לתקשר, ואנחנו צריכים להקשיב לתקשורת הזאת. וככה להתחיל להתפלל. ואז כשמתפללים ככה, אז התפילה נוגעת בנו לא רק בשכל. היא נוגעת בנו בציפורן של הרגל. היא נוגעת בכל מקום. ועדיין כל מה שדיברתי זה לא שווה שום דבר. זה דבר שצריך לשבת בשקט ולנסות... לנסות, כמו שאומרים, להיפתח לזה. קשה להסביר את זה. אם בן אדם מתפלל כך, אז אחרי התפילה, מה שמסתלק אחרי התפילה זה החשיבה הלוגית, ההבנה של הטקסט, כל הדברים האלה. אבל החיבור שנעשה בכל הכוחות שלו, זה לא מסתלק. זה ברור? זה יכול להישאר. רק היות שהבן אדם בינתיים כבר יעסוק עם המוח, או חושב שלו, יעסוק בדברים אחרים, אז כל מה שנשאר בכל יתר, בכל המערכת, מחביר, כי הוא לא מודע לזה. אבל ברגע שיגיע משהו שזה נגד רצון השם, אז הגוף לא ייתן לו. כן, איך הוא כותב בתניא, רק שלזה מועיל הרשימו מאהבת השם ויראתו שהיה בשעת התפילה, שאוכל להתגבר על כל התאוות ועל כל הזה. או בליקוטי מהר"ן הוא כותב, לפעמים בן אדם יורד מהמדרגה, אם הוא עובד נכון עם הגוף, אז כשהוא יורד מהמדרגה, הגוף מזכיר לו שהוא צריך לעבוד את השם. תורה חף בית. אבל כל זה כשהכל נכתב על הגוף שלו. אנחנו לא שם, אז על זה אמר הקוצקר, אמר, למה כתוב היו הדברים האלה אשר אנחנו מצווך היום על לבביך, שזה יהיה מונח על הלב, פעם הלב ייפתח, אז ייכנס פנימה. אז בינתיים אנחנו צריכים להמשיך את מה שאנחנו עושים עד עכשיו. אבל צריך מדי פעם גם לקחת זמן בשביל להיכנס למקום יותר עמוק. מקום יותר עמוק, יותר כוללני. הבן אדם הוא לא שכל. כשהיינו בישיבה, היה לנו משפיע, יהודי זקן, צדיק, ממש. היה נראה כמו מלאך. הוא היה צועק לנו, חבר'ה, את העולם אי אפשר, את העולם עם שכל אי אפשר לעבור. כי מה שעובר את העולם עם שכל זה השכל שלך. אבל זה לא העולם האמיתי. אז זה עולם דמיוני שהצלחת לעבור אותו עם השכל, עם הדמיון שלך. אבל את העולם, אתה צריך לקשור את עצמך. החסיד שמתפלל, הוא קושר את הגרט במותניים. כשהיינו ילדים, הראו לנו פעם, היה ערבים, היו הולכים עם כפיות, ופה למעלה היה משהו שחור שהיה לגמרי דומה לגרטל. והוא קושר את המוח לקדוש ברוך הוא, עם הידיים הוא עושה מה שהוא רוצה. אנחנו קושרים את מרכז הגוף, את מרכז הכובד, כמו ש... ידית הנסיעה שם נמצאת. מרכז הכובד. שם, את זה אנחנו קושרים. וזהו עניין התפעלות בתפילה. הוא כותב בהי הידיעה, לא קראתי נכון, וזה עניין ההתפעלות בתפילה. מה זה ההתפעלות? למשל, כשמביאים לאדם דבר שאינו יקר כל כך בעיניו, אינו מתפעל ממנו, מפני שיקרת הדבר לא פעלה עליו כל כך לבטל את כל עצמות רוחו ונפשו אליו. מה שאין כן כשמביאים לבניו דבר יקר ערך מאוד, ומכל שכן כשבא לפניו בנו, שלא ראה הוא זמן הרבה, מתפעל כולו מפניו עד שישכח בשעה זו גם לאכול, לשתות ולישון. כי כאן זה קשר של עצם בעצם, זה לא גילוי. מפני שיקרת בנו פעלה עליו כל כך, עד שכל עצמותו, רוחו ונפשו נתבטלו אליו. וגם רעבונו וכולי, איך הוא אמר, רעבונו וצמאונו ועייפותו, כן, נתבטלו אתה אל הדבר. כן, איש ישראל, אפילו איש הפשוט, כשמתפלל להשם על צרכיו, וחושב במחשבה חזקה איך שעומד אתה לפני השם, אשר בידו חיות העולמות, ולא הכוח והממשלה להושיעו בכל צורכי צרכיו בגוף הנפש, וכל חיותו וחיות בני ביתו וחיות כל ישראל, וכל שאר צורכיהם תלויים על שעה זו שמתפלל ומתחנן לפני השם. הוא מדבר על אדם פשוט, אני אחזור על השלוש שורות האלה עוד פעם, הוא מדבר בכוונה על בן אדם פשוט. צדיק מתפלל עם מחשבות אחרות לגמרי. אפילו איש הפשוט, איש ישראלי, אפילו איש הפשוט, כשמתפלל להשם על צרכיו וחושב במחשבה חזקה, זה ביטוי שלו, הוא כותב את זה גם בבני מחשבה טובה כמה פעמים, איך שעומד הוא עתה לפני השם אשר בידו חיות כל העולמות. אנחנו אומרים אשר בידך נפש כל חי. ולא הכוח והממשלה להושיעו בכל צרכיו בגוף ונפש, וכל חיותו וחיות בני ביתו וחיות כל ישראל, וכל שאר צורכיהם תלויים על שעה זו שמתפלל ומתחנן לפני השם. הוא מאמין שזה תלוי בתפילה שלו. אין לו את השפלות של שקר, שהוא מה התפילה שלי שווה. הוא מאמין בתפילה. אז נפשו משתפכת כל כך להשם עד שמתפעל כולו, וכל כוחותיו משתעבדים ומתבטלים להשם. מה הוא עשה כאן? הוא יצא מההגדרה של השכל. הוא בצורה פשוטה, יהודי פשוט. מה שדיברנו קודם, זה שייך אולי לקטע במאמר הקודם, השקטה, עניין אחר. כשהוא מתאר את זה פה, הוא מתאר את זה ממש פשוט. הוא לא מדבר עכשיו על דברים מופשטים ועל גדולת השם שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות מי יודע מה. הוא מדבר פשוט פשוט. הוא חושב על החיים, על כל החיים. על האוכל, על הבריאות, על הפרנסה, על כל מה שכתוב בתפילת עמידה. הוא חושב על הכל, ואת הכל, הוא אומר, הכל תלוי בתפילה הזאת שאני מתפלל עכשיו. התפילה הזאת, בגלל החשיבה הזאת, התפילה הזאת עכשיו מקיפה את כל החיים שלו. הוא קושר את הכל לקדוש ברוך הוא, ואחר כך כל דבר יזכיר לו את הקדוש ברוך הוא. אבל לא רק בשכל. הוא נכנס להתרגשות גדולה ולהתפעלות גדולה. אז הלב שלו כבר קושר אותו לקדוש ברוך הוא. ומכל שכן האיש שיש לו לב ומוח, עד עכשיו הוא דיבר על רמה נמוכה. כל שכן אדם שיש לו לב ומוח להתפעל, גם בשעה שאינו מבקש את צרכיו, רק בשעה שאומר ברוך אתה השם בלבד, הוא מתבונן, כמה קרוב אני להשם אתה עד שאומר אליו בלשון נוכח אתה. אז עוד פעם, זה כמו שבן אדם מגיע למקום שהוא... שהוא לא אמור להיות שם, והוא לא רגיל להיות שם, וזה מקום פלא, או שהוא עומד פנים אל פנים עם אישיות מאוד מיוחדת. זה לא עניין של שכל. זה עניין שכל כולו עכשיו נתפס בסיטואציה. ונדמה לו שדרך כל העולמות, מסכים ומחיצות המפסיקות, יפרץ לו פתח ישר אל השם, והוא עומד אתה לפני הדר קדושתו ונוראות מלכותו, ואומר אליו, אתה השם ברוך. כמה מתלהב ומתפעל הוא מזה. כל כוחות גופו בטלים, ונכנע כוחו אל, ונכנע כולו אליו יתברך, מאור קדושתו ששורה עליו. עד שגם אחר התפילה, רשים או מין קדושה ששרתה ונחקקה עליו, נשאר את כל היום ונשאר בהכנעתו. אז מה שלמדנו עד עכשיו, זה היה נקודה אחת. הוא אמר בשם המגיד, שההכנעה זה הסימן שהתפילה פעלה באדם באמת, אם נשאר לו הכנעה. ומה שהוא מדבר זה שיכול להיות שאדם מתפלל בכוונה, אבל כל התפילה היא רק בראש. ואז זה לא פועל בו הכנעה. אבל אם התפילה כוללת את כל החיים שלו, את כל המציאות שלו, אז פועל בו הכנעה. זהו, ואפשר לעשות את זה אפילו בדרגה נמוכה, ראינו, שאם בן אדם באמת כולל את הכל, ועם כל זה הוא מגיע והוא מרגיש שהוא עומד פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא. זהו, עד כאן זה הקטע הזה. והנה הכנעה כגון זו, כאן מתחיל עוד עניין. למה צריך דווקא הכנעה כזאת? למה לא מספיק הכנעה הסטנדרטית הזאת של כאילו כלום היית וכלום תישאר וכולו, מה מכירים את זה? מה, למה צריך דווקא הכנעה כזאת? למה הכנעה צריכה לבוא ממקום קדוש, ממקום שרואים איזה מדרגה גבוהה ומתבטלים אליה? למה לא הכנעה כפשוטו? אז הוא אומר, הכנעה כגון זו, הכנעה מפני שאור עליון נכתב עליו כמשל הנעל, היא עיקר ההכנעה בעבודה. בעבודת השם עיקר ההכנעה היא דווקא ההכנעה הזאת. לא להגיד לבן אדם אתה אפס. כי אפילו מי שמכניע את עצמו, אפילו אם כבר בן אדם כן מכניע את עצמו, רק הוא מכניע את עצמו על ידי שמדבר אל עצמו, איך הוא קרוץ מחומר, בריאה שפלה, מלא גשם, כלומר מלא גשמיות, ומלא מידות רעות. אף שבהתחלה שבא האדם להכניע את עצמו טובה, יכול להיות לפעמים בן אדם צריך לשמוע דבר כזה. כשהוא בקצה השני, אז מותר לו לפעמים לשמוע, זה לא נורא שמדקדקים מישהו לפעמים, בכלל לא נורא. וצריך האדם להכניע את עצמו גם בזה, מכל מקום קשה לו להאיש, להעלות את עצמו על ידה. ההכנעה הזאת היא לא עושה, בגדול היא לא עושה טוב לבן אדם. מדוע? כי נדחק הוא על ידי זה לנמיכיות. הוא נדחק למוחין דקטנות. וחוץ מזה שאין האיש משתוקק אחריה לגדולות, וכל מה שעושה מדברים קדושים בתורה ועבודה ותפילה, אפילו רק מקצת מהם כבר די לו, באומרו מה יש לבקש מאיש נמוך כמוני, מה כבר אפשר לדרוש ממני, הרי סיכמנו שאני אפס, אז מה רוצים ממני? כמו שכבר דיברנו מזה, אבל חוץ מזה, זה ודאי נזק. הוא אומר, אבל יש כאן עוד דבר, חוץ מזה. כל מדרגה קדושה, וכל חידוש אמיתי שבתורה ועבודה באים מן השמיים, זה כלל, כתוב את זה בשיחות הר"ן באריכות, בן אדם שמחדש משהו, אנחנו קוראים לזה נפל לו הסימון, כן? לא משנה, הסימון בשכל או ברגש, יש סימונים רגשיים גם כן. בן אדם נופל לו משהו, מגיע אליו משהו שלא היה לו קודם, זה, הוא קיבל את זה מלמעלה. הוא קיבל את זה מלמעלה, ממש מלמעלה. זאת אומרת, זה יכול להיות הרבה הרבה מדרגות מעבר לאדם בעצמו. קיבל מתנה, הוא התייגע, אז נתנו לו. השם נותן את התורה, והאדם רק ממשיכה אליו. האדם לא ממציא שום דבר. הקדוש ברוך הוא נותן את הכל. ולהמשיך מדרגה או תורה ממרום, צריך גם האיש להתרומם. זאת אומרת, בעצם גם רעיון איך להמציא איזה נשק חדש, זה גם מגיע מלמעלה. אבל זה מגיע דרך היכלות של הקליפה. ולכן יכול להיות אדם שהוא בעל תאווה ובעל גאווה עם כל החסרונות, יש לו ראש טוב, אז ימציא עוד פצצה חדשה, עוד משהו שהורג מקסימום אנשים, מינימום נקיפות מצפון, כן, מרחוק, עם לחיצת כפתור. וזה נקרא המצאה גאונית בעולם שלנו. אבל כשמדובר על תורה או על תפילה או על דברים כאלה, זה לא עובר דרך הסתרה אחרה. את זה הוא צריך לקבל מלמעלה. בשביל לקבל מלמעלה, היות שזה מגיע ממדרגה מאוד גבוהה, אז הוא צריך להרים את עצמו. וכשהוא מתעסק עם הכנעה כזאת, של להגיד לעצמו שהוא אפס, הוא שולל מעצמו את היכולת להרים את עצמו. ואז הוא באמת לא מקבל שום דבר. יכול להיות שהדבר מחכה לו. זה מונח. רק צריך לעלות קומה. אתה לא עולה. ולהמשיך מדרגה או תורה ממרום, צריך גם האיש להתרומם להגיע אליה או לקבלה. בחינת משה עלה למרום והוריד עוז מבטחה. זה פיוט של שמחת תורה. ואם מכניע את עצמו דעתו ורוחו, הוא פוסק עליו את הדין, הוא מחליט בדעתו שהוא שפל מגושם ונמוך, אז נשאר בשפלות, ואי אפשר לרוחו ודעתו להתעלות ולקבל שום דבר עליון ולהמשיכה אליו. הוא בעצמו סוגר לפניו את הכל. ולהמשיכו אליו. ואפילו כשמחדש איזה חידוש בתורה בניגלה, הוא מחדש חידוש בגמרא, אין זה חידוש אמיתי. הוא לא ימצא את האמת כי הוא לא... כי כדי למצוא את האמת צריך להתעלות. והוא למטה. מה שאין כן, כשנתרומם בקדושה ומדבק את דעתו בהשם כנעל, ומזה הוא מקבל את ההכנעה, הוא לא מחזיק מעצמו, לא בגלל שהוא שפל ולא בגלל שיש לו מידות רעות, זה בכלל לא חשוב. ואם היה לי מידות טובות, אז מי ידמה לי ומי ישווה לי? זה לא שייך. הנקודה היא שהבן אדם הוא עין ואפס בגלל שהקדוש ברוך הוא בורא אותו כל רגע, ושהקדוש ברוך הוא מאיר בו את הכל. ועד רבה, הוא שלוחה של הקדוש ברוך הוא. הוא סניף. כל מה שיש פה זה כוח של השם. דבר כזה לא משפיל את האדם, זה מרים את האדם. זה מוריד לו את הגאווה, אבל זה מרים אותו. אז בשעה זו שנתרומם, יכול להשיג איזו השגה או להמשיך אותה אליו. ואפילו כשלומד אחר כך וצריך לעבוד בשכלו, הוא כבר לא בדביקות יותר. עכשיו הוא צריך לעבוד עם השכל. ואז הוא יכול ליפול לתוך דמיונות. הוא צריך לעבוד בשכלו לחדש איזה חידוש, לא בדעתו לבד ומחדשה אתה. הוא לא, יש משהו ששומר עליו. הוא עובד עם השכל, אבל הוא כבר נמצא במקום נכון. יש כבר אור שם. אז הוא ימצא דברים נכונים ודברים לא נכונים, הוא יראה מיד שזה לא רלוונטי. הוא רק הוא כבר המשיכה מקודם בשעה שנתרומם, ואתה מורידה לשכלו ועובד בדעתו להבין מה שהשיג. יש הרבה אנליזה הגיונית בספרים של הראשונים ושל האחרונים. יש חשיבה מאוד מאוד עיונית ודקה ומופשטת. הרבה יותר מה שאצל חכמי אומות העולם. מי שנכנס לאיזה רים יגש עמוק, בין הראשונים, או לאיזה מערם שיף עמוק, או מכיר את זה. ובעצם, ואנחנו סומכים עליהם, כן? אנחנו סומכים על האנליזה שלהם לגבי פסק הלכה וכל זה. הם יכולים לפעמים, שני דברים שאנחנו רואים אותם שווים, הם יכולים לראות שהם שונים. ודברים שאנחנו רואים שונים יכולים להראות לנו שהם שווים. העניין הזה הוא לא בא מהשכל. היו הרבה חכמים, חכמו מות העולם, חכמו בגויים תאמין. זה בא מהירת שמיים שלהם, מהרגעים של הדביקות. אחר כך כשהם השתמשו בשכל, אז נוצר מין בירור בדרך ממילא. יש לפעמים, זה יכול לקרוא לכל אחד ברמות נמוכות, שבן אדם שומע איזה סברה, והיא לא מוצאת חן בעיניו, והוא לא מבין עם השכל איך אפשר לדחות אותה. מישהו מסביר לך ומצליח לשכנע אותך, כביכול באופן רשמי הוא שכנע אותך. אבל נראה לך שזה לא נכון, ואתה לא יודע בעצמך למה. ואחר כך אתה במקרה או לא במקרה, או שאתה מחפש, אתה מוצא איזה מישהו, איזה ספר, שהוא מעלה את הסברה הזאת, והוא מסביר בטוב טעם ודעת מדוע היא לא נכונה, מדוע היא מצחיקה בכלל. והנפש שלך ידעה את זה כל הזמן, עובדה שזה לא מצא חן בעיניך. רק אתה לא ידעת איך להסביר את זה. זה דוגמה לבן אדם שבגלל שהוא במקום נכון, הוא פשוט בן אדם ישר, הוא לא אוהב לרמות את עצמו, אז הוא לא יכול לסבול דבר שהוא לא מדויק. רואים את זה גם במוזיקה. יכול להיות בן אדם שהוא בנפש הוא מדויק, הוא יכול לזהות זיוף של ניגון אפילו אם הוא לא שמע את האורגינל אף פעם. הוא יגיד, אני לא יודע איך האורגינל נשמע, אבל זה זיוף. איך הוא יודע? אולי זה האורגינל, אתה עוד לא שמעת, אתה לא יכול להשוות את זה. הוא לא צריך להשוות את זה, יש לו את, יש לו את הפלס בתוך הלב. איך קונים דבר כזה? אנחנו הרי נמצאים בעולם. אז זה קונים על ידי רגע טוב בתפילה, על ידי רגע של עמידה מול השם, כשכל המניפולציות בצד. ואם זה נרשם, הדבקות הזאת נרשמת בכל הגוף, גם בכוחות, גם בכוח המוזיקה, או גם בכוח של השכל, או גם בכוח של יחסים בין אנשים, כאילו בן אדם לפי כל האינטואיציה האמיתית שיש לנו, לפעמים בן אדם אומר, אני הרגשתי שבאותו רגע להגיד לבן אדם הזה משהו כזה לא שייך. ויכול להיות ש20 בעלי מקצוע היו אומרים לו את זה, אבל אתה מרגיש שזה לא שייך להגיד לו את זה. אז כל הדיוק שיש לנו בהתנהגות שלנו, הוא מגיע מזה שפעם היינו במקום טוב. זה הרושם שנשאר. והרבה פעמים בן אדם נמנע על ידי זה מעבירה, הוא זוכר לשאול, יש לפעמים שבן אדם כל כך לא למד, שאפילו לא יודע שיש כאן שאלה. אבל בגלל המקום הטוב הזה שיש לו בנפש, אז הוא אומר, נראה לי שדבר כזה צריך לשאול, לא עושים את זה לבד. זה גם מראה על איזה דיוק. וכל זה רושם של תפילה טובה. טוב, הגיע הזמן.